טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נמשיך את מה שהפסקנו בשבוע שעבר. דיברנו בשבוע שעבר על הבריאה המוסרית. הסברנו שבעצם בריאת העולם ברא זה יצא ועולם מלשון העלם. לפני שהייתה בריאת העולם, היה הקדוש ברוך הוא במציאות ב-100%, לאדם לא הייתה שום בחירה חופשית. ובגלל שלא הייתה לו שום בחירה חופשית, אז מה זה שווה לאדם? ספרנו שזה כמו רווק בן 40, שהוא מקבל הכל, אבל מה זה שווה לו? לכן הוא דוחה את האור, הוא דוחה את הטוב מההורים שלו, ומתי הוא ירגיש טוב? רק כאשר הוא ייקח את כל הטוב שהוא קיבל מהם, את כל הרצון לקבל שלו, ויהפוך אותו להשפעה, והוא בעצמו יורה. בסדר? אז זה המטרה של הבריאה, להפוך מרצון לקבל לרצון להשפיע. וזה בעצם אחרי שהבורא יצא מהמציאות, אנחנו משיבים אותו בחזרה. והדרך להשיב אותו בחזרה הוא מה שנקרא, לא זוכר אם דיברנו על זה, נקרא השוואת צורה. השוואת צורה זה בעצם מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. כלומר, האדם הוא כל כולו חסר, לכן הוא מקבל. הבורא הוא כל כולו שלמות, לכן הוא רק השפעה. כאשר אדם הופך ממקבל לנותן, אז מה שהוא עושה זה שהוא יוצר השוואת צורה עם הבורא, ובאותו רגע הוא משיב את הבורא בחזרה אל המציאות. וזו מטרת הבריאה. מטרת הבריאה, אחרי שהבורא יצא מהמציאות, להשיב אותו, אבל הפעם מתוך רצון. כלומר, קודם זה היה ללא בחירת אדם. האדם קיבל את כל הטוב של הבורא ללא שום בחירה. עכשיו שהבורא יצא מהמציאות, יש בחירה. והבחירה היא להשאיר את הבורא בחזרה למציאות, שיהיה המצב הקדום. קרא לזה מצב א', מצב ב' ומצב ג'. שנגיע למצב א', רק הפעם מתוך בחירה. על ידי מצב ב'. זה בעצם מצב ג'. בסדר? יפה. קרא לנו מצב א', חוכמה. זה הראשית. אמור לחוכמה, אחותי, ראשית חוכמה, יראת השם. נכון, חוכמה זה הערה ראשונית חסרת בחירה. זה המצב הראשוני, זה הבראשית, ברא, זה יצא. ואחרי שהוא יצא יש אלוהים, יש משמעות, ריבוי של אל, אלוהים, נכון? אל, כיוון, משמעות, יש משמעות, יש בחירה לאדם, והבחירה של האדם זה לשיב את הבורא בחזרה למציאות. אמרנו על ידי, בראשית זה גם עם ישראל, ותורה, נכון? ראשית, זה ראשית תורתו, זה עם ישראל, והתורה שנקראים ראשית. ובעצם תפקיד הבריאה זה לשוב. אלא תפקיד, כן, תפקיד עם ישראל זה להשיב את המציאות אל מה שהיה קודם למצב א' על ידי התורה, זה התפקיד של עם ישראל, וזה קורה כמו שהספרנו על ידי השמיים והארץ, על ידי הגלות, על ידי ארץ ישראל, שזה הארץ, השמיים והארץ, ועל ידי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שני האתי. זה מה שהסברנו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והסברנו שהתוהו ובוהו זה ביטוי למציאות הגלותית שנמצאת היום בארץ ישראל, כל מיני סיגי גלות, כל מיני תפיסות גלותיות שעכשיו, כן, רוחו של מלך המשיח, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. בעצם רוחו של מלך המשיח, השאיפה המשיחית, התכלית שדוחפת את הבריאה אל יעדה, שזה בעצם להשיב את הבורא בחזרה אל המציאות, להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, את החומר לרוח, זה המשיח, משוח ושמן, שמן חומר שהופך לרוח, היא זו שדוחפת, כן? מרחפת על פני המים. מים זה מציאות שאמרנו, נבסק בזה, נדבר על זה על היום השני. המים זה בעצם המציאות שהיא נוזלית, גולמית, כן, בשפה של הכוזרי, איולית. בסדר? איולית, הכוונה היא גולמית. כן, יש לנו חומר וצורה. חומר זה, קשה לנו יותר חומר, אבל לא יודע, כך דוגמה. חומר היולי, כן, לא היולי, היולי. חומר היולי זה בעצם מצב שהוא גולמי. כן, יש לנו, לא יודע, נמנו לכם, ברזל מותח, נגיד זה חומר, והצורה זה מה שעושים מהברזל הזה, בסדר? אז זה המים, המים זה הנוזליות, ועכשיו צריך לייצב את המים. לכן מה קראנו בפרשה? אחרונה פרשת בשלח? על עיצוב המים. קריאת ים סוף, המים זה הנוזליות, ובעצם היציבות, נצבו כמוני נוזלים, אז זה בעצם היציאה מהנוזליות אל היציבות. כן, יציאת מצרים ומיצרי החומר, אלא זה כבר נראה איך מה זה, איך זה בא ידי ביטוי, במוסר ישר, מוסר כובש, נראה איך נציג מושגים מהר היום. אבל זה המטרה, מטרת הבריאה זה להשיב את הבורא בחזרה אל המציאות, ובפסוק השני, הפסוק הראשון, זה קורה על ידי עם ישראל ותורת ישראל, ודרך הגלות ודרך ארץ ישראל, ובפסוק השני הוא מסביר לנו מה הבעיות שיש לנו במציאות היום. יש תפיסות גלותיות, יש הרבה תוהו ובוהו בארץ ישראל, ומלך המשיח, כן, בעצם המגמה המשיחית, מפנימיות המציאות, הקדוש ברוך הוא דוחף את המציאות אל היד. ועכשיו, מה זה כל הימים האלה? אור, חושך, צמחים וכל זה. הסברנו שזה הבריאה המוסרית. הסברנו שבעצם כל הימים האלה באים להסביר לנו איך בעצם מבין את המשיח. איך בעצם הולכים ומגלים את המגמה המשיחית בבריאה. הסברנו שיום הראשון זה אור הגנוז. זה בעצם האור של הנבואה. שרואה מסוף העולם ועד סופו, האור שכל הטוב, כל הרע בו הופך לטוב, זה המצב הראשוני. אבל האור הזה נגנז. והמטרה שלנו מעתה והלאה, מהיום השני עד היום שבת, ששם נשוב אל האור הראשוני. שבת זה מלשון לשוב, שיבה, אנחנו שווים אל האור הראשוני, אל האור הגנוז. זה הרעיון. עכשיו כל הימים ילכו להגיד לנו מכאן והלאה, לכן נתנו ביום הראשון, זה כאילו האידיאל, זה המטרה. טוב, עכשיו איך שווים? איך שווים בחזרה אל האור הגנוז, אל ראיית הנבואה, אל שיבת הבורא, אל המציאות, שזה הרצון לקבל, שזה הפיכת הרצון לקבל, הרצון להשפיע. כן, הנביא, כל כולו השפע, כל החומר שלו רוח. איך הנביא, משה מתואר בתורה, נכון? איך הוא מתואר? כמי שקרן עור פניו. בעצם כל החומר שלו הפך לרוח. זה המטרה, ככה מגדיר אותה גם רמח"ל בספרו כלך פתחי חוכמה. שבעצם הגוף יאיר. בסדר? זה הנבואה, זה האור הגנוז, ולשם אנחנו שואפים. טוב, זה יום הראשון, יש את האור הגנוז. עכשיו בואו נתחיל לשוב עם המציאות שלנו, עם האור המועד שיש לנו, ויהי אור, אין ויהי אלא לשון צער, אז עם האור המועד שיש לנו, אנחנו עכשיו צריכים ללכת ולהתקדם ולשוב בחזרה אל היום הראשון. אז בואו נתחיל. עד כאן ההקדמה, מכאן השיעור. יום שני, מה קרה ביום השני? ביום השני יש מים עליונים ויש מים תחתונים. המים העליונים זה השמיים, הם נקראים רקיע. עכשיו מה זה מים? מים, כמו שאמרנו, זה מציאות נוזלית, משהו שהוא ניתן לשינוי, משהו לא יציב. מה זה הרקיע? רקיע, מה זה לרקיע משהו? לשטח, ליישר. אז יש לנו מציאות חיים שהיא נוזלית, מציאות חיים ישרה, שאנחנו יודעים גם שאין מים אלא תורה. מה זה תורה נוזלית ותורה ישרה? נו. יפה, תורה אנדריאלות ותורת ארץ ישראל. חוכמת הקודש וחוכמת החול, המוסר הישר והמוסר הכובש, המוסר האלוהי והמוסר האנושי. התורה הגלותית, העניין שלה זה לכבוש את היצר. למה? כי בעצם המציאות של המים, של המים התחתונים, זה בעצם מים שכל הזמן משתנים. כל הזמן יש פה מציאות שמשתנה. יום אחד בא לי ככה, יום אחד בא לי ככה. לכן המים גם מבטאים תאווה. משהו לא יציב. כן, זה גם ביטוי למיצרי החומר. יציאה ממצרים, זה בדיוק הנקודה. שלצאת ממצרים, זה לייצב את החומריות. התניא מדבר על זה, הוא מסביר שמים זה ביטוי לעולם החומר. אבל זה לא רק התניא. המים זה משהו שהוא חסר יציבות, משהו נוזלי. מתי שבא לי אני כזה, נוזל כמו מים. זה המוסר האנושי, הוא מתחלף, הוא משתנה. והמוסר הכובש, שזה בעצם תורת הגלות, היא כל פעם באה לכבוש את היצר, בא לי ככה, לכבוש, בא לי ככה, לכבוש. אבל אתה לא מתעסק בלקחת את כל הפרטים, את כל הרדידות הזאת, ולהרים אותה למוסר ישר, לתורה כזאת גדולה, שכבר, די, זה מה אתה מתעסק לבשטויות. המוסר הישר הוא המים העליונים, התורה העליונה, תורתו של משיח. תורה של קידוש החומר. תורה שבעצם היא מוסר ישר. כלומר, אני לא צריך לכבוש את עצמי כל הזמן, אלא הטבע שלי הוא מוסרי. זה המוסר הישר. זה תורתו של משיח, כמו שאמרנו, משיח משוח בשמן. נכון? שמן זה חומר שהופך לרוח. אז זה תורת הרצה, נקראת גם תורתו של משיח, תורת הסוד. כאשר אתה נכנס לתוך עמקי תורת הסוד, לתוך תורת הנבואה, אתה לא מתעסק עכשיו בבזוטות, כן? אתה לא, האדם שבאמת נכנס לתוך המושגים האלה, והוא נכנס גם לתוך המושגים של מוסר ישר, והטבע שלו נהיה מוסרי, לא נשבוע שעבר על הרב מרדכי אליהו. הוא בא להגיד, תיקון רחל שלא בזמן הנכון, וזה, הגוף שלו לא נתן לו לעשות את זה, מרוב שהטבע שלו היה קדוש. כן, זה מדרגה מאוד גבוהה, אבל זה מוסר ישר. המוסר כובש הוא כל פעם מתגבר על עצי. אז ביום השני בעצם נוצר הפער. אנחנו מבינים שיש פער אדיר בין האור שיש לנו היום, בין הראייה שיש לנו היום, הראייה החיצונית של התורה, לבין הראייה הפנימית של התורה. בין חוכמת החול החומרית, לבין חוכמת הקודש, לבין הראייה של פנימיות התורה, לבין האור הקיים של ויהי אור ויהי ללשון צער, לבין האור הגנוז. יש פער אדיר ביניהם. היום השני הוא היום שבעצם אנחנו מבינים, שתיים גם זה מספר של הבדלה, כן? מציאות של הבדלה. שתיים זה פירוד, בסדר? שלוש זה כבר ייחוד הפירוד, אבל שתיים זה ביטוי לפירוד. וביום השני אין כי טוב. למה אין כי טוב? כי יש פירוד. כל הימים יש חיבור, ביום היחיד שאין בו שום חיבור, זה יום השני. יש בו פירוד מוחלט, בין קודש לבין חול. אנחנו מבינים שיש פער אדיר בין המציאות של המוסר ישר, לבין המוסר הכובש שאנחנו נמצאים בו. לכן מה גם נברא ביום השני? התרופה לפער האדיר בין המוסר הכובש למוסר ישר, בין תורת הגלות לבין תורת ארץ ישראל.
נברא גם התרופה וגם...
גם המכה וגם התרופה. מה קורה התרופה של... המעבר ממוסר כובש למוסר ישר.
להגיד
אותה למכה. ביחד עם המכה הבאה התרופה. נו, מה נברא ביום השני? מה אחד אומרים שנברא ביום השני? זה לא כתוב בתורה, זה כתוב במדרשים. גיהנום. גיהנום, זה התרופה. למעבר מגלות לארץ ישראל, מתורת גלות, תורת ארץ ישראל. קודם כל להבין למה אנחנו צריכים לעבור מתורת גלות לתורת ארץ ישראל. אתם זוכרים מה המטרה שלנו? פסוק השני זה היה טוב עבור, נכון? ברוך השם מלך המשיח. אז כל המטרה זה לשוב לתורת ארץ ישראל, כדי לשיב את הבורא וחזרה למציאות ובראשית ברא אלוהים, נכון? יפה. אז למה גיהנום זה? מה זה גיהנום? גיהנום זה שאול. נכון? מה זה שאול? שאול זאת שאלה בתשובה. זה מצב ששואל אותך שאלה, אתה לא יודע, אין תשובה, כאילו זה מצב שאתה מתהייה, תוהה, תוהו. לכן איך נקראים גם השניים הראשונים? הרי ששת הימים הם בנויים על פי ששת אלפים שנה של העולם, נכון? זה ידוע. לא צריך להגיד את זה. אז איך נקראים היומיים הראשונים? איך נקראים אלפיים שנה הראשונות של העולם? אלפיים שנות? תוהו.
השני זה תורה.
השני זה תורה. כלומר, הימים השלישי והרביעי זה תורה. אלף השלישי והרביעי, ואלף החמישי והשישי זה משיח. אני אנסה להכניס את המושגים האלה גם, כן. אבל, טוב, כלומר, תהיה כזאת, חוסר ברור, חוסר יציבות. זה המים האלה. מוסר כובש. ובעצם, יש פה שאלה בתשובה. מה זה הכפירה? הכפירה, שואל אותך שאלות, ואין לך תשובות. להשאול.
אז גיהנום זה טוב?
בוודאי. גיהנום זה מה שבסופו של דבר מטעין את הנשמות, המנת שהן ישוב מזוכחות יותר. אין פה איזה אל ערית שרוצה לעשות רע, זה כל מיני תפיסות נוצריות כאלה ואחרות. אין פה איזה סטן שבא עם כלשון. לא, זה לא מצב. יש סוגי הטענות, ולפעמים יש סוג הטענת נשמה שנקרא גיהנום, על מנת שגם זה הנשמה תזדקר ותוכל לשוב אל הגוף טוב יותר. אולי זה לא מזברת מחדל, תלוי במעשה האדם. אם האדם יריץ תהליך, אז הזיכוך יהיה עדין יותר. אם הבגד יותר מלוכלך, יש כביסה יותר חזקה שצריך לעשות, אבל המטרה זה לא ללכלך את הבגד ולהרוס אותו. המטרה זה לחבס את הבגד. המחשבה הילדותית, כי יש פה איזה משהו כאילו שבא להרוס את החיים. לא, המטרה זה לא העולם הבא, כלומר עולם הנשמות, כן? אלא העולם הבא, כלומר העולם הזה בהשתלמותו. מי שמבין את המושגים מהסדרה הקודמת. אז נברא גיהנום ביום השני. ביום השני נברא גיהנום, כלומר, נברא בעצם הפתרון. כן, התחלת הפתרון לפער האדיר בין מוסר כובש ומוסר ישר.
אז קיבלנו גם את ההפרדה, אבל גם את הפוטנציאל לפתרון.
את הפוטנציאל לפתרון. יפה. פוטנציאל לפתרון זה ביום השני. לא, זה פתרון, ולכן אין כיתו. זה רק הפוטנציאל, כן, זה...
שאלה,
זה עדיין לך. אתה אמרתי, גיהנום זה רע, נכון, בפני עצמו זה רע, אבל חכה ליום השלישי, תראה כמה זה טוב. אבל ביום השני זה נפלא, ביום השני זה דבר נורא. אבל השאלה חסרת התשובה הזאת, שאלות הכפירה גם, זה שאלות כאילו שהן כפרניות, הן... איך אתה יודע שקיצור, אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, כאילו שאלות כאילו ש... אין להם תשובה, אבל השאלות האלה, הן אלו שהן גורמות לך להעמיק במושגים האלוהים, ולהפוך את המוסר הכובש שלך, את התורה מדת, לתרבות. הופך את התורה ממציאות דתית של תורה גלותית לתורה שהיא עמוקה וגדולה שאפשר להשפיע אותה לכל אומות העולם, היא הדבר הכי חכם בעולם, התורה הנבואית. אז היום השני, שמתם לב שעוד דיברנו כאן על שום דבר חומרי, למרות שכל הזה מים ורקיע ושמיים, אז לא דיברנו על שום דבר חומרי. לכן זה הבריאה, כי זה הבריאה המוסרית. אז מה זה יום השלישי? יום השלישי יקבוע מים מתחת השמיים. ביום השלישי יש פעמיים כי טוב, אחד על יום השני ואחד על יום השלישי. מה זה יקבוע מים מתחת השמיים? יקבוע, כל יום יודעים מה קרה ברובד הפיזי, נדבר על הרובד הרוחני, יקבוע מלשון קו. מה זה קו? קו מלשון תקווה. כלומר, אם היה פער בין קודש, בין המוסר הכובש ובין החול, בין המוסר הישר, בין המוסר הישר צריך לבין המוסר הכובש, אז עכשיו יש קו. קו זה כביכול איזה משהו, איזה נקודת תקווה, כי עכשיו יש משהו שמנהיג את המוסר הכובש אל המוסר הישר.
הקו זה דרך?
הקו זה ציר התקדמות. יש פה עכשיו, כלומר, יש הנהגה אלוקית שמשגיחה לעולם, כן? בכך שהמוסר הכובש יעבור למוסר ישר. זה יקבוע מים מתחת השמיים. אל איפה? אל מקום אחד. כלומר שהם יהיו אחד. שהמוסר הכובש יתעלה ויהיה מוסר ישר. שהגלות תתאחד עם ארץ ישראל, והתפיסות הגלותיות יעברו לתפיסת ארץ ישראל, ונשתמש בתורת הגלות על מנת, כן, בכל מה שהשגנו בגלות, שזה בעצם מקלים המידותיים, הגלות מעבדנו על המידות. עשר בשביל שתתאשר ככה. תראו, היום אין אנשים בבית ראשון של בכמויות כאלה של רצח, של ניוף ושל עבודה זר. למה? בגלל ש 2000 שנות גלות עושו את העבודה, מרקו וזיקחו אותנו, כן? אז היום אנחנו עם כלים יותר גדולים לקבל תורה יותר גדולה, ואז המוסר ישר הוא יותר אפשרי. הטבע המוסרי, אנחנו לא יכולים לדבר היום על רצח, זה לא נשמע לנו הגיוני, כן? אם אתה שומע על רצח, אתה לא מאמין שיש דבר כזה בכלל. עכשיו, פעם, כמו שאומרת הגמרא, גם דם נקי שפך מנשה, כן? בבית ראשון היה דם ניגר ארצה. היום אנחנו לא מסוגלים לשמוע על זה, למה? כי הגלות עשה את העבודה, אז כאשר אנחנו משתמשים בתורת הגלות, במוסר שעבדנו עליו הגלות, על מנת לבנות על גבה בתורת ארץ ישראל, אז יקבוע מים מתחת השמיים, למקום אחד, ותראה יבשה. הגלות עשתה את זה. כאשר אין לך ארציות, כאשר אין לך ממד חומרי, אין לך פוליטיקה, אין לך את כל הממד הזה שיכול להביא אותך לידי סאוב, אז אתה עובד רק על המוסר, אתה נשמה בלי גוף.
לא, אבל גם קוראים היום יחסית, לא דוגלים במוות. זה משהו
שמשתנה
בכל
העולם, לא? מה השאלה? פשוט תורת ישראל משפיעה על העולם.
זאת אומרת, זה שאנחנו
עצמנו
לגלות, זה יצר שכולם יפתחו את הדבר הזה?
עם ישראל, אתה יודע, יסובב איכשהו, וליקט ניצוצות, והשפיע על העולם. אבל זה בעיקר, בוא נגיד, בעם ישראל נעשה תהליך מאוד רציני, ומתוך עם ישראל זה גם יצא החוצה. טוב, נמשיך הלאה. אנחנו היום, באיזה יום? היום השלישי. אז יקבוע המים, כלומר, נוצרה הדרך, בעקבות הגיהנום, כן, של היום השני, נוצרה הדרך לחיבור. יש תקווה. אוקיי, אז מכיוון שיש תקווה, מה אמור לקרות עכשיו? שהמוסר הכובש, שהמים התחתונים, יתחילו לעלות למים העליונים. איך זה מופיע בתורה? תדשי הארץ, דשא, זה יום השלישי. מה זה דשא? איך בנוי דשא? דשא בנוי מלמטה למעלה, נכון? עולה מלמטה למעלה. עכשיו, קצת נעמיק. קחו את המילה דשא. אם דשא זה מלמטה למעלה, בוא תהפכו את המילה. לא, תעשו זה מלמעלה למטה. אשד, מה זה אשד? דשא, הפוך זה אשד, נכון? מה זה אשד? אשד זה מפל מים מלמעלה למטה. אז דשא זה מלמטה למעלה, אשד זה מלמעלה למטה. הדשא המהות שלו זה לרדת מלמטה למעלה, כלומר, הפוך מאשד, במקום שהמים מלמעלה למטה, המוסר הכובש הופך למוסר ישר. בסדר? עכשיו, מה בעצם קורה פה? תדשי הארץ דשא. מה זה תדשי? קחו גם את המילה תדשי, תהפכו גם אותה, מה יצא לנו? אשדת. מה זה, איפה כתוב את המילה אשדת בתורה? אשדת למה, איפה זה כתוב? וזאת הברכה. איפה הפעם הראשונה שכתוב בתורה את המילה דת? שמה. בפרשת וזאת הברכה, פעם הראשונה שכתוב בתורה את המילה דת. אז במקום אש דת, במקום דת ששורפת ומכריחה אותך כשמוסר כובש, במקום אש דת תהפוך את האש דת, מה יצא לך? תדשה. אתה בעצמך בוחר מתוך רצון מלמטה למעלה.
זאת אומרת, זה הפכים ממש.
כן. במקום דת תרבות, במקום דת טבע חיים, זה היום השלישי. היום השלישי, שלוש, זה חיבור בין פירודים. משתיים לשלוש. שלוש זה בעצם החיבור בין הפירוד. עכשיו, מעכשיו, החול מתעלה אל הקודש. המוסר הכובש לאט לאט מתעלה והופך למוסר ישר. תורת הגלות הופכת לתורת הנבואה. מה קורה ביום השלישי? חטא הארץ. מה זה חטא הארץ? חטא הארץ, רגע, לפני שאני אשכח, לא הסברתי קודם, אמרתי משפט אקסיומה ולא הסברתי אותה. אתה שאלת, מה, אז אנחנו השפענו על כל העולם את המוסר שלנו? אז תראה, מי שעדה לקלוט את זה הכי טוב, שעם ישראל הוא זה שהשפיע על העולם את המוסר שהוא נמצא בו היום, זה דווקא היה הצורר הכי גדול שלנו, היטלר. הוא זה שטען שהיהודים הביאו לעולם את המוסר בגוף, בברית המילה ובנפש על ידי המצפון. אז קיצור. כן, הוא ידע מה הוא עושה, וזה, אפשר לראות את זה, כן, זה לא כזה מסובך, שבסוף כל הדתות באו מהתורה, כן, אבל היטלר הבין את הדבר הזה גם בחוש, נקודת המוסר עם עם ישראל. כן, אז ביום השלישי, סליחה שעשרנו לסגור סוגריים, נמשיך, ביום השלישי מה שקרה זה שחטא הארץ. חטא הארץ זה בעצם שה... העץ היה אמור להיות כטעם הפרי. מה זה עץ? עץ זה תהליך, הפרי זה התוצאה. כשלומר, העץ זה החול, והפרי זה הקודש. כלומר, בדרך כלל בעולם שלנו, החול הוא אמצעי לקודש. בסדר? זה המציאות שלנו היום. אבל במציאות האידיאלית, זה לא שהחול הוא אמצעי לקודש, אלא יש קדושה גם בחול. באופן טבעי, אני אומר, אנחנו שואפים לשם. במציאות האידיאלית, זה המציאות, ככה זה עובד. אנחנו רוצים לקדש את החול, אנחנו עוד לא שם, אנחנו שואפים לזה. כל הזמן הולכים ומתקדמים בתהליך הזה. במציאות האידיאלית זה ככה. מה זה חטא הארץ? חטא הארץ זה אומר שטעם הארץ אינו כטעם הפרי. כלומר, הקודש הוא לא כמו החול. הקודש הוא לא כמו החול, והחול הוא לא כמו הקודש. יש פער ביניהם. יש בעצם פער אדיר בין הדרך לבין התוצאה. יש דרך ארוכה מאוד להגיע מתורת גלות התורת ארץ ישראל, ממוסר כובש למוסר ישר, מי בעצם החול לקידוש החול. תזכרו את החלק הזה עכשיו, שעכשיו אנחנו מדברים עליו. הפער הגדול הזה, הדרך, כל אמרנו שיש פער גדול. עכשיו אנחנו מבינים שהדרך היא ארוכה, אנחנו רוצים להתקדם, אבל זה מאוד קשה. ביום השני הבנו שיש פער, ביום השני שאנחנו רוצים להתקדם, והדרך היא לא פשוטה, היא מאוד ארוכה. אז הנקודה הזאת היא היום השלישי, תזכרו אותה טוב. הקושי הזה לעשות את התהליך בצורה איטית וחטא הארץ יבוא לידי ביטוי בחטא האדם הראשון בשיעור הבא. בסדר? תזכרו את הנקודה הזאת. נמשיך. ביום הרביעי, מה קורה? יש לנו מאורות. מה זה המאורות האלה? שמש וירח. ואז בא הירח ואמר לקדוש ברוך הוא, מה שני מלאכים בכתר אחד? נכון, מה מציירים את זה בגן? ירח עם פה. נכון? וכזה איזה עין חמודה כזאת, בא לקדוש ברוך הוא, אין איזה סבא זקן, מה? נכון? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה עונש תיק קטנה. שאנחנו צריכים לצאת מהגן. מה זה אומר המשל הזה? זה מדרש, אין לו פשט. מה הרעיון שלו? חז"ל משילים את הקודש ואת השמש והירח לקודש וחול. למה? הירח אין לו אור מצד עצמו. רק כאשר אור השמש חל עליו, לכן הוא נשאל החול, כי רק כאשר הקודש חל עליו, יש לו חלות, יש לו משמעות, בסדר? אז השמש זה הקודש, הירח זה החול. מה קורה בעצם כאשר יש את חטא הארץ ביום השלישי? לכן זה גם נקרא אלפיים שנות תורה. אם נשכח דבר על זה, תזכירו לי. כאשר יש את הפער האדיר בין המוסר הכובש, המוסר הישר, בין חוכמת החול לחוכמת הקודש, כשיש את הפער הגדול הזה, ישנה נטייה לרדת אל עולם החומרי, לרדת אל המציאות החומרית, ללא המציאות של הקודש. אוקיי? כלומר, חטא לבנה זה בעצם, החול מנסה לרשת את הקודש. במקום שהקודש ינהיג את החול, במקום שנחיה חיים חומריים מתוך קדושה, זה דרך ארוכה ליצור את המציאות הנבואית שקדושה ולהופיע אותה בתוך החומר, זה קשה. שכל המציאות, כל הראייה שלי תהיה מתוך קדושה, כמו נביא. מאוד קשה להגיע לזה. זה ללמוד תורת הסוד, זה לא, זה עבודה קשה, להגיע אחרי זה, אחרי תורת הסוד, להופיע את זה בנפש ולעבוד על המידות, זה מאוד פשוט. מאוד לא פשוט. לכן, כשנטייה, לרדת לעולם החומרי, זה לא העולם הרוחני. זה חטא הלבנה. חטא הלבנה זה בעצם החול מנסה לרשת את הקודש. זה היום הרביעי. ובעצם ביום הרביעי השלישי והרביעים נקראים 2000 שנות תורה, נכון? מה זה 2000 שנות תורה? מה קרה ביום השלישי וביום הרביעי? ביום השלישי וביום הרביעי בעצם ניסינו להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, את המוסר הכובש למוסר ישר, את החול לקודש. וזאת המטרה של התורה. המטרה של התורה זה להסביר לנו כיצד מנהלים את חיי העולם הזה, כיצד לוקחים את החיים החומריים העולם הזה ומקדשים אותם. זה יום השלישי ויום הרביעי. אני נכנס כאן לכל הפרטים, בסדר? אני ממש מדבר על הדברים מלמעלה, כי אין לנו הרבה זמן. ואז מגיע היום החמישי. היום החמישי, אני אגיד משהו שלא אמרתי עוד עכשיו. ידוע שהימים של הבריאה מחולקים על פי הספירות. היום הראשון ספירת החסד, השני זה הגבורה. היום החמישי הוא כנגד ספירת ההוד. עכשיו אני אומר את זה כי כולנו משתמשים במילה הוד. מה זה הוד? זה בן אדם עם מלא הוד. יש לו פנים עם הוד. מה זה הוד? הוד זה בעצם, זה לא יופי חיצוני. בתמונה של הרב מרדכי אליהו. זה לא שהוא שחקן בסרט. אלא יש לו יופי פנימי, יש לו עולם פנימי שמשתקף בעולם החיצוני. כלומר, יש פה חיצוני. סוג של חיבור בין הקודש לבין החול. כלומר, הרצון לקבל החיצוני, מה שמניע אותו זה הרצון להשפיע. זה ההוד, בסדר? יופי חיצוני שמונה מתוך יופי פנימי. מה קרה ביום החמישי? נבראו העופות, ונבראו גם הדגים, כן? ונבראו גם החיות הגדולות, כוחות חומריים מאוד גדולים, התנינים הגדולים. מה זה בעצם מה להגיד לנו? מה זה העופות? חזר מסבירים, עוף השמיים זה המלאכים. כן? עוף השמיים זה המלאך. מלאך זה בעצם אידיאל. אידיאלים. הדגים לעומת זאת זה ביטוי לריבוי חומרי, כן, דגים זה ביטוי לריבוי, כמו שהסברנו בשיעור על המשל, משל נמשל. דג זה ביטוי לריבוי, כלומר מציאות מאוד חומרית, והתנאים הגדולים זה גם ביטוי למשהו מאוד מאוד חומרי, כן, עולמות החומר, שיא עולמות החומר ושיא הרוח נברא ביום החמישי. חזר אומרים, כמו שאמרנו, ביום החמישי נבראו המלאכים. ובצד שני נבראו גם התנינים, הלוויתן ובת זוגו, וכן, זה כוחות מאוד גדולים, לכן הקדוש ברוך הוא הרג את בת הזוג של הלוויתן. קיצור, כוחות חומריים מאוד גדולים. זה לא שפיזית נברא לוויתן, אלא ביטוי לעולם חומרי מאוד גדול, וביטוי לעולם רוחני מאוד גדול. מה זה יום החמישי? יום החמישי בעצם בא להגיד לנו, רגע, ביום הרביעי היינו יכולים להבין, אז בואו נהיה פה איזה דת כזאת. תראה, העולם החומר בא לרשת את עולם הקודש, אז בואו נתנתק מהחומר ונהיה... לא. צריך הציע קודש? אבל צריך גם הציע חומר. צריך את שניהם ביחד. צריך ששניהם יתאחדו. זה ההוד. שכל היופי החיצוני יופיע מתוך יופי פנימי. שיא הקודש, מלאכים, וגם את הבהמות הכי חומריות שיש. זה יום החמישי. ומה קורה ביום השישי? ביום השישי, לכן זה גם נקרא 2000 שנות משיח. למה זה 2000 שנות משיח? כי איך המשיח בא? רכוב על החמור, נכון? אז היום החמישי זה החמור, זה החומר. ומה קורה ביום השישי? קידוש החומר, נברא אדם. האדם זה יכולת לחבר בין קודש לבין חול. הוא עשוי גם מנשמה וגם מגוף. האדם זה יכולת לחבר בין קודש וחול. מה קורה כאשר מגיעים לאלף השישי, שזה בעצם האלף האחרון של כן, 2000 שנות משיח? מה כתוב ביום השישי? ורך אותם אלוהים, כן, וכן, הוא אומר להם, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. עכשיו, כשאתה מדבר לאדם התנכי, בשפה הנבואית, ואתה אומר לו, הארץ, כמו שאמרנו, הארץ, ארץ ישראל. ביום השישי, יש לנו ציווי לכבוש את הארץ. כלומר, באלף השישי, כאשר ישראל שב לארצו, יש לנו מציאות שבה אנחנו ראויים לקדש את החומר כבר, עכשיו אנחנו מהגלות. עכשיו אנחנו יכולים לקדש את החומר. וקידוש החומר הזה הוא זה שמאפשר לנו לשוב לארץ ישראל ולכבוש אותה. לכן גם הפסוק הראשון, מה כתוב? מה ראשי ראשון בתורה? אם יבואו אומות עולם ויגידו לכם כבשתם את הארץ, תגידו אלוהים נתן לנו. מה, על הפסוק הראשון אתה מדבר על פוליטיקה? למה זה כזה מעניין? למה? כי מטרת התורה היא פוליטיקה. כלומר, עם ישראל ישב לארצו ומשפיע על כל אומות העולם. ומה כתוב בפסוק הראשון? וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ זה ארץ ישראל. כלומר, את הגלות ואת ארץ ישראל. ודרך ארץ ישראל עוברים כל האידיאלים. מתוך תורת הגלות אנחנו מגיעים לתורת ארץ ישראל. עד עכשיו, ביום השישי, הצלחנו לחבר את האידיאלים לארץ ישראל. הצלחנו לחבר בין קודש לבין חול. ואכן מגיעה השבת. מה זה השבת? השבת זה שאנחנו שווים אל האור של היום הראשון, אור הגנוז. לכן יש, כן, ביטויים של נרות שבת לאור הגנוז, גם קשור בדבר הזה. אנחנו שווים אל האור הגנוז אחרי שקידשנו את החומר על ידי הקומה האנושית, זה לא פיזית, כן, האדם, אלא הקומה האנושית נבראת, זה גם האלף השישי. שם האדם, קרי, עם ישראל, אתם קוראים אדם, דבר על זה בשיעור הבא, אתם קוראים אדם, אין אומות עולם קוראים אדם, שם עם ישראל בא לידי ביטוי. ואז מתוך זה אפשר לשוב אל האור הגנוז, אל הנבואה, כי אפשר לקדש את החומר. אחרי כל התהליך הגדול הזה שעברנו, זו הבריאה המוסרית. זה שבת. שבת זה לשוב אל היום הראשון, אל האור הגנוז של היום הראשון, ואז האור הגנוז הזה מתגלה בשבת והוא כבר לא גנוז. זה הבריאה המוסרית. תראו, לא הזכרנו כאן שום דבר חומרי, שום דבר פיזי. כל המושגים כאן מושגים משלים רוחניים, כדי להסביר לנו מה ה-DNA של הבריאה, כיצד בנויה הבריאה ברמת האלפים של השנים. וכבר נראה בשבוע הבא, באורך פלא, תראו את חטא האדם הראשון, איך בעצם כל הימים, כל הימים בעצם באים לידי ביטוי בחטא האדם הראשון. ממש ביום השלישי, היום הרביעי, איך היום החמישי ואיך היום השישי, הולכים ובאים לידי ביטוי כבר באותו חטא האדם הראשון. אבל כל הנקודה כאן נתן להסביר שבריאת העולם איננה פיזית. אז בריאת העולם שדוברת בתורה, היא בריאת העולם החירותית. איך האדם הופך ליצור חירותי, מוסרי יותר, ובעצם כל הששת תאים זה בעצם להסביר איך משיבים את הבורא בחזרה אל המציאות, מתוך רצון ומתוך חיבור, מגיעים לנבואה, הופכים את הקדושה לחומר ואת המוסר לישר.
לא, לא, ראיתי שיש עכשיו עוד טיפה זמן. אפשר לקצר את המהלך הזה שוב?
נעשה תמצות למהלך. הסברנו שמטרת הבריאה זה להיטיב. בהתחלה בורא מיטיב אינסוף, אבל זה לא הטבע ככה. לכן הוא יוצא, על מנת לאפשר לאדם בחירה. כי זה לא שווה שאני מקבל כל טוב ללא בחירה, כמו שסברנו עם הרווק בן ארבעים. אחרי שהבורא יוצא, יש אדם בחירה. מכיוון שלאדם יש בחירה חופשית, אז בעצם המטרה שלו זה להשיב את הבורא בחזרה אל המציאות. ואחרי שהוא משיב את הבורא בחזרה, אחרי שהוא צריך להשיב את הבורא בחזרה אל המציאות, אז כך מתגיע המציאות ליעדה. זה נקרא שבת, להשיב את הבורא. עכשיו, כדי להגיע לשבת יש זמן. אנחנו צריכים לעבור כמה תהליכים בדרך. והסברנו, זה הפסוק הראשון, להשיב את הבורא בחזרה אל המציאות, דרך עם ישראל בארצו, כן, מתוך הגלות, אחרי המעבר של הגלות של השמיים, אנחנו עוברים לארץ, ואז מחברים את תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בין סגולת האומה, גרעין האומה, מוציאים אותו החוצה על ידי בעצם דרך הגינון, שזה תורה שבעל פה. מי שרוצה לחזור לשיעורים הראשונים, השיעור השני, הסברנו את המושגים האלה. וגם בשיעור הקודם הסכמנו אותם קצת, וזה הפסוק הראשון. הפסוק השני, הסברנו שיש מציאות היום של ערבוב בארץ ישראל, יש כל מיני סוגים של נשמות, יש נשמות תוהו, יש נשמות בבוהו, נשמות חושר, נשמות על פני תהום, יש כל מיני סיגים מכל מיני גלויות, שעכשיו אותם סיגים נמצאים בארץ ישראל, וצריך לחבר בין כולם, לאחד בין כולם, ולהביא בעצם את המשיח. משיח פירושו מנהיג פוליטי שמשפיע על כל העולם כולו. זה נובע מתוך התודעה שאנחנו נבנה על ידי תורת ארץ ישראל, זה רוחו של מלך המשיח, וזה מה שמנהיג את המציאות. לשם אנחנו חותרים. טוב, אז איך זה קורה? הסברנו שביום הראשון נברא האור, זה בעצם הנבואה, זה קרה על ידי הנבואה, אבל האור הזה נגנז, כדי להשאיר לאדם בחירה, כמו שאמרנו, המקור שלו באוויר של היום הראשון, באוויר, זה מציאות חסרת משמעות, כן, חסרת בחירה. אני אקח חיות, נשאר אור, זה בעצם המציאות שאנחנו צריכים לשוב אליה, אל האוויר, על ידי האור, שיהפוך לאורי, על ידי, כמו שהסברנו עם ראש השנה, שמוקרה הנקודה, על ידי תורת משה, שזה יהיה אור, תורה שבכתב, הנבואה. וכל המציאות הזאת של היום הראשון, אנחנו צריכים לשוב אל האור של היום הראשון על ידי היום השני, שישי, רביעי, חמישי ושישי. ואז ביום השני הסברנו שיש פער בין מוסר הכובש למוסר הישר, שזה בעצם תורת הסוד, תורת הנבואה. ואז ביום השלישי הסברנו שאנחנו צריכים להפוך ממוסר כובש למוסר ישר, לעלות, ולוקח הרבה זמן, ויש פער אדיר בין לבין, וזה מאוד קשה. ובגלל שזה מאוד קשה, אנחנו נוטים אל החומר ביום הרביעי, אבל אנחנו לא צריכים היום החמישי לשכוח שאנחנו צריכים גם את החומר וגם את הקודש בסיום. וביום השישי אנחנו ממזגים ביניהם על ידי האדם, ואז אחרי שמגיעים הדבר הזה, אנחנו מגיעים אל הנבואה ביום השבת, שזה בעצם השיבה אל היום הראשון. שאלה?
למה כתוב פעמים כתוב
פשוט אחד על היום השני, אחד על היום השלישי בפני עצמו.
אנחנו לא רוצים להגיד על היום השני, כי זה משהו...
אבל זה בדיוק העניין, ביום השני, ביום השלישי, בעצם אחרי שנברא פוטנציאל ביום השני, כמו שאמרנו עם הגיהנום, אז ביום השלישי מה שנוצר זה בעצם היכול להתחבר. כן, נברא פוטנציאל, ועכשיו זה ממש התגלה במציאות, יש קו שהולך ומנהיג את המציאות אל יעדה, אבל הקו הזה כן, גם הוא עכשיו דורש את בחירת האדם, יש הנהגה אלוקית שדוחפת את החיבור בין המוסר הכובש למוסר הישר, אבל גם זה דורש את בחירת האדם.
רק שברגע שיש את היום השלישי, אז כאילו אפשר להגיד כי טוב על היום השני.
כן, כי היום השני זה יום ביטוי לפירוט, היום השלישי זה כבר ייחוד הפירוט. כן? טוב, שיהיה ערב טוב.